שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. ישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, רמנדי אור. צריכים להתחזק. חודש אדר א' בפתח, אתמול בירחנו את חודש אדר, אדר ראשון, נמצאים בערב, ראש חודש אדר ראשון. צריכים להתחזק, להתעלות מעל האווירה, מעל הימים האלו, ולנסות להכניס שמחה לתוכנו. השאלה שאנשים שואלים הכי הרבה בחיים, איך משיגים הצלחה? איך משיגים הצלחה בכל תחומי החיים? בלימוד, בעבודת השם, בתפילה, בגשם, בחינוך ילדים, בהקמת בחיי משפחה, בכסף, בעסקים, בהוראה, בכל תחום. כל אדם במה שהוא עושה, מה הוא צריך? להיות מצליח. והיא יוסף איש מצליח. איך משיגים הצלחה? אני רוצה לדבר היום על שני היסודות הבסיסיים ביותר להצלחה, החשובים ביותר להצלחה בכל תחום שהוא בחיים. יסודות שביידישקייט, בחשיבה היהודית, הם שתי הרגליים שעליהם עומדת עבודת השם. וזה נכון בעבודת השם, וזה נכון בכל התחומים האחרים, בין האדם לעצמו, בין האדם לחברו, בוודאי בין האדם לאלוקיו. ואת שניהם ללמוד מהמבנה המיוחד מאוד של השנה המעוברת. אני רוצה לדבר היום על החשיבות של התמדה, ועל החשיבות של התחדשות. מדובר על שני יסודות שנראים הפוכים, אבל למעשה אלו שתי רגליים, ימין ושמאל, שמשלימות אחת את השנייה. בשביל להצליח בחיים, צריך קודם כל קביעות. קודם כל לעשות את זה כל הזמן. לעשות את זה כל יום. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. והקביעות מעצבת את האישיות. הקביעות חוקקת קשר. הקביעות היא פעולה שהופכת אותנו לדבר אחד עם העניין. אבל מצד שני, קביעות היא גם יבשה, הקביעות היא גם מתה. אז לתוך הקביעות אנחנו חייבים להכניס כל הזמן התחדשות, השקעה מיוחדת, וההתחדשות יוצרת התלהבות ויוצרת טעם ויוצרת עניין בתוך הדברים האלו. מי שקולט את היסוד הזה, מי שיודע בחיים שלו לשלב גם יציבות וקביעות, וגם יכולת כל הזמן ללמוד דברים חדשים, להיות פתוח, להישאר צעיר, להישאר תלמיד, תלמיד חוכם, תלמיד חכם, להישאר תלמיד גם כשהוא חכם, מובטח לו שהחיים שלו גם ישיגו הצלחה, וגם יתקדמו כל הזמן, ולא יתנבנו ולא יעמדו באותו המקום. כדי להבין את העניין הזה, אני רוצה לפתוח עם השאלה הפשוטה. מה זה? מה זה השנה המעוברת? באופן פנימי, מה אנחנו צריכים ללמוד מהמבנה הזה של השנה המעוברת? בפשט כל אחד יודע. אנחנו מעברים את השנה, למה? כדי להצמיד את הירח לשמש. כדי לאזן את שנת הירח לשנת השמש. או במילים אחרות, כדי להחזיר את פסח להיות בזמן האביב, בזמן שהשמש מתחילה לצאת. השנה שלנו, השנה היהודית, היא שנת ירח. השנה שלנו מורכבת מ-12 חודשי ירח. הבעיה היא ששנת ירח היא 354 יום, והיא קטנה בעשרה ימים בשנת שמש. היא קטנה, שנת השמש היא 365 יום, לעומת זאת שנת ירח היא רק 354 יום. אז היא קטנה בעשרה ימים, 11 יום, משנת שמש. עכשיו, מה הבעיה? כל שנה אנחנו צוברים פיגור של 10 או 11 יום לעומת השמש, וככה החגים מפסיקים להיות צמודים לעונות השנה. פסח כבר לא יצא באביב, ושבועות לא יצא בתחילת הקיץ, וסוכות לא יצא בצאת השנה, לא יצא בחג האסיף. למשל, אם לצורך העניין, בשנה ראשונה, פסח יצא, תתוו בניסן יצא ב-15 באפריל. נגיד שאז מתחיל האביב, אז מתחיל השמש, יצא ב-15 באפריל. בשנה אחריה, הוא כבר יצא 10 ימים קודם. הוא יצא ב-5 באפריל, כי חסרים 10 ימים. בשנה אחריה, הוא כבר יצא ב-25 במרץ, 26 במרץ. שנה אחריה, הוא כבר יצא עוד 10 ימים קודם. ואז מה יקרה? שאנחנו כל הזמן מפגרים אחורה, וחגי השנה ינו סביב כל ימות השנה, ולא יהיו לא באביב ולא בצאת השנה. אצל מי יש את הבעיה הזו? אצל הערבים. השנה המוסלמית היא רק שנת ירח. ומה שקורה, שהרמדאן מטייל סביב כל השנה. פעם הוא בקיץ, שנה אחר כך הוא יהיה 10 ימים קודם, 10 ימים קודם, 10 ימים קודם, וככה הוא מטייל, הוא יכול להיות בקיץ, יכול להיות בחורף, יכול להיות באביב, יכול להיות בסתיו, הוא יכול להיות בכל השנה כולה. לסבר את האוזן, אבי, שהיה הרב של כפר חבד, אז היה ערבי שהוא מוכר לו את החמץ, ערבי מאוד נחמד, סולימן מילוד, שהיה בא כל שנה בערב פסח, לקנות את החמץ. סולימן היה יותר צעיר מאבי בכמה חודשים. הם היו בני אותו שנתון, אותו מחזור, אבל הוא היה צעיר מאבי בכמה חודשים. עד שאבי נפטר, סולימן כבר היה יותר מבוגר ממנו. כי היות שהשנה שלהם יותר קצרה מאיתנו ב10 ימים, אז כל שנה הוא היה בפלוס 10 ימים על אבא שלי. עד שאבא שלי נפטר, נניח שהם הכירו 20 שנה, אז עד שאבא שלי נפטר, הוא כבר נעשה יותר מבוגר מאבא שלי בגיל. אם השנה שלנו הייתה רק שנת ירח, להבדיל כמו המוסלמים, אז פסח וסוכות ושבועות היו מטיילים סביב כל עונות השנה. פעם היו בקיץ, פעם בחורף. אבל התורה אומרת, בפרשת השבוע, פרשת משפטים, שמור את חודש האביב. להזכיר כל שנה את החסד, מוציא אסירים בכושרות, שיצאנו בחודש שקשר לצאת בו. ולכן מה שאנחנו עושים, אנחנו מאזנים בין הירח לשמש. כל 3 שנים אנחנו מוסיפים חודש. ואז בעצם דוחים, מוסיפים עוד חודש ללוח השנה, דוחים את הפסח בחודש, ואז פסח חוזר להיות צמוד, חוזר חזרה ל-15 באפריל לצורך העניין, חוזר חזרה להיות צמוד לחודש האביב, לצאת השמש. אז זה הנקודה בפשטות. הנקודה של שנה מעוברת נועדה כדי להיצמד בחזרה לשמש, כדי שהשנה שלנו לא תהיה רק שנת ירח, אלא שילוב של ירח ושמש. מה משמעות הדברים בעבודת האדם? אגב, סתם מעניין להגיד, אם כבר מדברים, יש פה דבר יפה שחשוב לדעת בשביל האינטליגנציה. אבן עזרא כותב דבר מאוד יפה, הוא כותב שהשנה שלנו היא השנה הכי אמיתית. לא רק בגלל שהיא דבר השם, אז במילא היא האמת היחידה בעולם. אלא פשוט הוא אומר, רואים את זה אפילו בשכל. אנחנו היחידים שיש לנו גם שנה וגם חודש. הנוצרים יש להם רק שנת שמש, רק את השנה הלועזית, שהיא 365 יום, רק שנת שמש. אז למעשה אין להם חודשים. יש להם רק שנה, השנה נוצרת מהשמש, אבל למעשה אין להם חודשים. אין להם ראש חודש. הראשון לחודש, הראשון לראשון, הראשון לשני, הראשון לשלישי, הוא סתם משהו הסכמי. הם היו יכולים לחלק את השנה ל10 חודשים, ל12 חודשים, ל30 חודשים, ל300 חודשים. הם החליטו לחלק את השנה ל12, כי זה הכי קרוב למחזוריות של הירח, ואז יוצא שבערך כל 30 יום יש להם ראשון. אבל זה סתם, זה משחק. לא קורה שום דבר בראשון למרץ או בראשון לאפריל, כי השנה שלהם היא רק מבוססת שמש. אם היא רק מבוססת שמש, אז המחזור היחיד הוא מחזור שמשי, מחזור של 365 יום. אז בלוח הלועזי אין ראש חודש, אין חודשים בכלל. כל המושג חודש הוא סתם חלוקה שהחליטו לחלק את השנה ל-12 חודש. אבל אין שום סיבה לעשות את זה. נדמה לי גם שהיו פעם לוחות ישנים מאוד לפני 2000 שנה, שהשנה הייתה מחולקת ל10 חודשים בלוח הלועזי. זה סתם, אין באמת סיבה שהשנה תהיה 12 חודש, ובטח שלא קרה שום דבר בראש חודש, בראשון לחודש. זה סתם עניין הסכמי, בשביל הסדר הטוב. מצד שני, בלוח המוסלמי אין שנה. הלוח המוסלמי הוא לוח ירחי. הוא לוח שמבוסס על הירח. המחזור של הירח הוא 29 וחצי יום. אז למעשה אין בכלל מושג של שנה. החליטו באופן הסכמי ש12 חודשי ירח הם שנה. יכלו להחליט ש20 חודשי ירח הם שנה. רק מה, זה יותר קרוב לשמש, אז בשביל הסדר הטוב החליטו ש12 חודשי ירח הם שנה, כי זה קרוב למחזור השמשי. אבל בעצם אין מושג של שנה. אז למוסלמים אין שנה, ולנוצרים אין חודש, ללועזים אין חודש. אומר אבן עזרא להבדיל, אצלנו זה הלוח היחיד ששנה היא שנה. כי השנה סוף סוף מבוססת על הלוח השמשי. כל 3 שנים אנחנו מאזנים את השנה להתחיל שוב כמו הלוח השמשי. והחודש הוא חודש. כי ראש חודש אנחנו עושים לפי מולד הלבנה, אז באמת כל ראש חודש יש ראש חודש. וכל 3 שנים השנה מסתדרת להיות באמת שנה. היא מבוססת על משהו שקורה. בסדר, אז זה פשט מאוד יפה בגשם של הדברים. אנחנו מחפשים אבל באמת איזשהו טעם רוחני, משמעות פנימית, שאפשר להוציא מהשילוב הזה בין שמש וירח, מההוראה שאנחנו מקבלים מהציווי של הקדוש ברוך הוא, לא להסתפק בשנת ירח, אלא לחבר אותה לשמש. אנחנו רוצים להגיד נקודה נפלאה. ירח ושמש, או שמש וירח, זה ציווי להקפיד גם על יציבות וגם על התחדשות. השילוב השנה המעוברת אומרת לך, הסוד להצלחה הוא להיות נושא הופכים. הוא גם להיות אדם מסודר, אדם קבוע, אדם יציב, אדם שלא חייל מצבי רוח, וגם אדם שיודע לטפל במצבי הרוח שלו, שיודע להכניס מצבי רוח לתוך החיים, שלא רק חי חיים מסודרים, מקובעים, שגרתיים, יציבים, אלא יודע להכניס התלהבות, אש, ברן, לבדיקאית, לתוך החיים שלו. בואו נראה. השמש היא הנברא הכי יציב עלי אדמות. זה העובד הכי מסודר. אתם יודעים, כל משרד צריך עובד אחד שמגיע תמיד באותה שעה. לא משנה מה יהיה, כמו שכל בית כנסת להבדיל. עומד על יהודי אחד צדיק, למען ירבו ימיכם, אמר רבי ישוע בן לוי, שמקפידים לבוא לתפילה. כל בית כנסת עומד על יהודי אחד שתמיד יפתח אותו. לא משנה אם אתמול בלילה הייתה לו חתונה, או אתמול בלילה הם נסו למירון לספר את הילד, או אתמול, או שהיה, כל הלילה היה גשם והוא לא ישן. בחמש הוא יקום, ובחמש וחצי הוא ייגש ויפתח את בית הכנסת. השמש היא העובד הכי יציב עלי אדמות. אין אצלה חורף וקיץ, היא תמיד זורחת, לפעמים העננים מסתירים אותה. אבל לי מצידה, תמיד עושה את העבודה, היא תמיד מטפסת ועולה במרומי הרקיע, ותמיד אם העננים יזוזו, יהיה אפשר לראות אותה. אם היא עצמה, עושה את העבודה. השמש היא סמל היציבות, היא סמל השגרה, היא סמל הקביעות. הירח לעומת זאת, הוא סמל ההתחדשות. הוא גדל וגדל וגדל עד שמגיע למקסימום, ואז קטן וקטן וקטן עד שנעלם. ועד כשנעלם, הוא מתחדש. ישראל דומים ללבנה, לא משנה מה היה אתמול. אתמול קטנתי, נעלמתי, נגמרתי לגמרי. חודש חדש מתחיל. ראש חודש. מתחיל מחדש, מטפס ומטפס. שוב הוא קטן, ושוב הוא גדל. הירח הוא סמל ההתחדשות. הוא סמל הנפשיות. הוא סמל להכניס את עצמו פנימה. השמש היא סמל היציבות, היא סמל הקביעות, היא סמל הסדר. אגב, זה נמצא אפילו במילים שלהם. שנה מלשון שוינה הלוחס. שנה זה שינון. שנה מלשון שחוזרת על עצמה. השנה היא מחזור קבוע. תמיד יהיה אותו מחזור. הירח, הראש חודש נקרא חודש, ישחדשוס. למה? רק בעברית אומרים. בשפות אחרות קוראים על שם ירח, על שם הירח. מון, מאונס, מנט, מאונט, מונט. בעברית, בלשון הקודש, אנחנו לא אומרים רק מונט. אנחנו לא אומרים רק ירח, אלא איך אומרים? חודש, ישחדשוס. הירח מסמל את, את ההתחדשות, השמש מסמל את היציבות, את השנה ששונה וחוזרת על עצמה מדי שנה מחדש. ושני היסודות האלו, אין להם אחד בלי השני. קודם כל היציבות. אנחנו לא צריכים להסביר, כל יהודי יודע שהיהדות, ההלכה, השולחן ערוך, עומד על יציבות, עומד על קביעות, עד כדי כך שנפסקה הלכה שהיא כל כך תמועה. אבל כמה חוכמה עצומה יש בהלכה הזו? תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. שמעתם, זה הפוך לגמרי מההיגיון. כשמוציאים שני ספרי תורה, יש אצל כל אחד התלהבות, הגיע משהו חדש. כשספר תורה רגיל, שמוציאים את הספר תורה של שני וחמישי, את הספר תורה של שבת, בסדר. אבל אם יש שני ספרי תורה, קל וחומר אם יש שלושה ספרי תורה, שבת חנוכה, בוודאי, יש התלהבות גדולה בבית הכנסת, שלושה ספרי תורה. גם בטבע הדברים, שיש התחדשות, זה הרבה יותר מלהיב. היום שבת זכור, שבת שקלים, יש מפטיר מיוחד. זה מעניין, הרגיל לא מעניין. ככה זה בטבע האדם. התחדשות מעניינת, הרגיל לא מעניין. אבל מה ההלכה אומרת? תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. תמיד אנחנו נקדים דווקא את המוכר, דווקא את השגרתי. למה? כי קודם כל יציבות. האדם הוא מה שהוא עושה שוב ושוב. האדם הוא מה שהוא עושה שוב ושוב. האדם הוא לא ההתלהבויות שלו. האדם הוא לא הקומזיץ שהוא עושה עם החברים באמצע הלילה. האדם הוא לא ההתוועדות החסידית המרוממת. האדם הוא מה שהוא עושה ביום ראשון ושני ושלישי ורביעי. זה כמו לצחצח שיניים. למה אנחנו לא מכירים את עצמנו בלי לצחצח שיניים? למה ביום של צום אדם מרגיש מגעיל עם עצמו, הוא מפחד לעמוד על יד אנשים? למה? כי צחצוח שיניים הפך להיות חלק מהאני שלו, חלק ממה שמגדיר אותו. למה? כי הוא עושה את זה כל יום. דבר שאדם עושה כל יום, זה הופך להיות רוטינה, זה הופך להיות הוא עצמו. אז זה היסוד הראשון. תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. כי אם אדם רוצה לבנות את עצמו, אם אדם רוצה להתקדם, אם אדם רוצה להצליח, קודם כל ברוחניות ואחר כך בגשמיות, קודם כל תעשה את זה שוב ושוב ושוב. תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. ליציבות, לקביעות, יש כוח עצום ששום דבר לא משתווה אליו. אני, בעניין הזה, אני מדבר על זה מאוד בהתרגשות, כי זאת עצה שקיבלתי פעם יהודי מאוד חכם, והעצה הזו, אני חושב ממש, אני מקווה ששינתה את ההורות שלי, שהיא בנתה ובונה לאורך ימים ושנים טובות את המשפחה שלנו. לפני 5.5 שנים, הבן שלנו הגדול הלך לישיבה. והייתי מאוד מודאג מזה. ישיבה קטנה עם פנימייה, ובעצם בחור בן 13.5 שהולך לישיבה קטנה לפנימייה, כבר בעצם לא חוזר. הולך לשלוש שנים ישיבה קטנה עם פנימייה, שלוש שנים ישיבה גדולה עם פנימייה, אחר כך בחבד נוסעים ל-770, נוסעים ללמוד כמה שנים בבית המדרש של הרבי בניו יורק, בתקווה שמשיח יבוא, וכבר כל בתי הכנסת יעלו ארצה עם ענני שמיה, וזהו, והוא כבר בעצם לא חוזר הביתה, הוא כבר נהיה בחור ישיבה, ישיבה בוחר, זה החלום שלנו, שהישיבה תהיה הבית האמיתי שלו. והייתי מאוד מצוברח מזה, ילד בן 13.5 עוזב את הבית, ומה נשאר? איזה קשר יהיה לי איתו? איפה אני אפגוש אותו? ככה עוד בתור ילד, אז לפחות בשבת, במשך השבוע אני כמעט לא בבית, אבל לפחות בשבת, אז הלכנו ביחד לבית הכנסת, חזרנו מבית הכנסת, שולחן שבת ישבנו ביחד, עכשיו הוא ילך לישיבה, גם זה לא יהיה. אז מה, הוא עוד כמה שנים יבוא ויבקש ממני כסף להתחתן? זה התפקיד שלי כאבא, לתת כסף. איפה המשפחתיות, איפה החברות, איפה הידידות של אבא ובן, איפה החינוך של אבא ובן? הלכתי להתייעץ עם איש חינוך גדול, והוא אמר לי עצה ששווה יותר מזהב ופנינים. הוא אמר לי, תעשה לך קביעות בתקשורת עם הילד. פעמיים או שלוש בשבוע, תרים אליו טלפון. שלא יחלפו יותר מיום יומיים שלא דיברת איתו. פשוט תעשה לך קביעות. פעם ביום יומיים תרים אליו טלפון. והעצה הזאת היא אחת העצות הכי חשובות שקיבלתי בחיים. אם הוא היה אומר לי פעם בשבוע תצא לבקר אותו, לא יודע מה הייתי עושה את זה. אם הוא היה אומר לי תשב, תדבר איתו, תתוועד איתו, לא יודע מה הייתי עושה את זה. אבל הוא נתן לי עצה קטנה ופשוטה, פעמיים בשבוע. אתה בדרכים, אתה באוטו, יש לך זמן, תרים טלפון. ושזה עניין קבוע. ומה יוצר את הקביעות? כל קביעות היא עוד שריטה. היא עוד, אולי לא שריטה, היא עוד נשיקה. כל קביעות היא עוד חריטה בנפש. כל פעם שאנחנו עושה משהו, אפילו שאנחנו סתם מתפללים. מתפללים, לא מרוכזים, מדברים על זה הרבה בשבועות האחרונים, התחלנו לדבר על זה שבוע שעבר הרבה בשיעור תניה פה. אדם מתפלל, המחשבה שלו עפה, והוא בא ושאל את עצמו, בשביל מה אני צריך להתפלל? זה לא נכון. כל פעם שאומרים משהו, אפילו שלא מתכוונים אליו, אבל המעשה הזה, שבאים לבית הכנסת, ומתעטפים בטלית ותפילין, ואומרים את כל התפילה מתחילתה ועד סופה, זה יוצר קשר. האדם הוא מה שהוא עושה שוב ושוב. זה לא סתם יוצר קשר, זה מעצב אותן. איך העולם אומר, נדמה לי שזה בשיעור עם מוסר של רבי חיים שמואלביץ, כל כך עבורתי יקר, על רב עקיבא. רב עקיבא הסתכל על המים שקודחים את האבן, והוא אמר, אם המים קדחו את האבן, הם בוודאי יחדרו את לב האבן שלי. וכל אחד שואל את עצמו, מה הגילוי? רב עקיבא היה רועה צאן, הוא לא ידע שמים שמטפטפים באבן מנצחים את האבן. רב עקיבא כל חייו, עד גיל 40, הוא היה שם. החידוש הגדול בשביל רועה צאן זה לא חידוש שמים. אם יבוא בחור ישיבה שלא יודע לא מה זה צאן ולא מה זה מים ולא מה זה אבן, זה חידוש בשבילו. אבל רב עקיבא לא היה בחור ישיבה, רב עקיבא היה אדם שמסתובב בשדה. אדם שמסתובב בשדה יודע שמים חוקקים באבן. מה החידוש הגדול? לא. רב עקיבא התלהב איך המים עושים את זה. רב עקיבא הבין שהמים קודחים באבן בזכות ההתמדה. בזכות זה שעוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ביום הראשון לא רואים שום דבר, ביום השני לא רואים שום דבר, ביום השלישי לא רואים שום דבר. אחרי שנה פתאום יש חריטה באבן. נתאר לעצמנו, ככה אומרים חסידים, שזה לא היה אבן, שזה היה סוס. למה מים שמנוטפים על הסוס לא, לא, לא קודחים בחור? כי הסוס כל פעם שיורד את טיפת מים, הוא ככה מזדעזע. הוא מזיז את עצמו, הוא מזיז את עצמו, אז המים לא חודרים באותה נקודה. אם המים לא חודרים שוב ושוב באותה נקודה, אם אין התמדה, אם אין יציבות, אם אין קביעות, אז זה לא יוצר שינוי. האבן לא זזה, האבן היא כלי לקבל את המים. אז עוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה. זה מה שרגש את רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, זה יחדור גם ללב האבן שלי, כי אני הולך לעבוד קשה. אני הולך ללמוד עוד יום, ועוד יום, ועוד יום. הזכרנו פעם את הוורט המופלא שרב יוסף אמר, אילב היומה כמה יוסף איקה בשוקה. והמפרשים מכל הדורות שואלים, מה זה אילב היומה? תגידי, אילב מתן תורה, מה זה אילב היום? מאיפה אני יודע מה קרה ביום הזה? לא קרה כלום ביום. התורה ניתנה, היית צריך להגיד, אילב מתן תורה, כמה יוסף איקה בשוקה? אילב היום, מה זה אילב היום? אלא אומרים, רבי יוסף התכוון, אילב היום, אילב היום הזה. אם לא הייתי יודע להאריך כל יום, לא את ווב בסיבן. אם הייתי יודע להאריך כל יום, אם לא היום הזה, שבו אנחנו נמצאים, שכל יום היה אצלי יום, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי. רק בזכות זה שכל יום היה יום. לא חיכיתי לבוב בסיבן כדי לקבל את התורה. קיבלתי את התורה בבוב שבט, ובבוב עדר א', ובבוב עדר ב', ובבוב ניסן. כל יום ישבתי ולמדתי. אז עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, כמה יוסף יקה בשוקה? הפכתי להיות רב יוסף. איך אומר רשי? שלמדתי תורה ונתגדלתי ונתרוממתי. אז זה יסוד אחד. היסוד הראשון של יהודי בעבודת השם הוא קודם כל יציבות. יש לך חשק, אין לך חשק, אתה במוד, אתה לא במוד. הראש שלך מרוכז, הראש שלך לא מרוכז. מחויבות. זה הצעה שקיבלתי לפני 12, זה הצעה. יכולים לשמוע אותנו עכשיו אנשים שההצעה הזו תהיה בשבילה משנת חיים. לפני שנים שהתחלתי לכתוב שיעורים, מאמרים, התייעצתי עם יהודי חשוב וחבד, עם העורך של שיחת השבוע. והתייעצתי איתו, שאלתי אותו, איך כותבים? אתה כותב כל כך הרבה שנים, איך כותבים? והוא אמר לי, משפט יקר מאוד, הוא אמר לי, אל תחכה להשראה. שמעתם? אל תחכה להשראה, תיצור מסגרות שיחייבו אותך לכתוב. ומתוך המחויבות, תבוא ההשראה. אומרים שגאונות זה 99% התמדה ואחוז אחד השראה. לא הפוך. 99% התמדה ואחוז אחד השראה. אז זה היסוד הראשון. היסוד הראשון הוא קודם כל צריכים להיצמד לשמש. קודם כל צריכים להיצמד לשמש. לדעת שהבסיס שמעל החודש, המסגרת שבתוכה מתנהלים החיים היהודיים, זה מסגרת של שמש. מסגרת של יציבות, של קביעות, של שגרה. אחר כך זה לא מספיק. בתוך המסגרת הזו של השמש, אנחנו חייבים להכניס את הירח. חייבים להכניס את חדשוס. למה? כי התחדשות נותנת התלהבות. התחדשות נותנת טעם, התחדשות נותנת שמחה. טבע האדם שהוא לא יכול ליהנות מדבר מוכר. הגוף, אם נחבר את זה למה שאנחנו מדברים בתניה בשבועות האחרונים, השינוי בגוף נעשה על ידי הקביעות. אבל אם אנחנו רוצים להכניס נשמה פנימה, אנחנו רוצים להבעיר את האש, אנחנו רוצים להכניס את העניין שלנו בפנים, אדם לא יכול להתלהב מדבר מוכר. קדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה כזו, שבשביל שנהיה בוראים, בשביל שנשנה את העולם, שנשנה את עצמנו, מה שדוחף אותנו זה הסקרנות. מה שדוחף אותנו זה להכיר משהו חדש שלא הכרנו, ולכן אנחנו לא מסתפקים באתמול. מה שמוכר לנו כבר לא מעניין אותנו, אנחנו מחפשים את ההישג הבא. לכן, שנה לבד לא תחזיק מעמד. שנה שהיא רק שנת שמש, שהיא רק מבוססת על קביעות ועל יציבות, זה לא יחזיק מעמד. זה יהיה כורח ועול שאדם יפרוק אותו, תדעים, ואפילו אם לא יפרוק אותו, הוא לא שווה הרבה, כי הוא לא נמצא בפנים. אין לו שום עניין בזה, זה לא מעניין אותו. הוא עושה את זה במצוות אנשים מלומדה ורוצה לברוח. כדי שיהיה באמת טעם, כדי שתהיה בפנים אש, כדי שהנשמה תהיה בפנים, שהנפש תהיה בפנים, כמו שדיברנו בשבוע שעבר בעריכות, צריכים עוד תכונה, צריכים התחדשות. צריכים להיות במקומות שעוד לא היינו. וזה נכון בכל המקומות. צריכים בתורה, בתורה צריכים ללמוד ספרים חדשים. בתפילה צריכים להוסיף כל יום קטע חדש שלא התבוננו בו. כתוב, הגמרא אומרת שאדם צריך לחדש דבר בתפילתו. מה זה לחדש דבר בתפילתו? אחד הפירושים. לחדש פירוש בתפילתו. כתוב אצל חסידים, שחסידים לאדם בדרך הטבע קשה להתרכז כל התפילה. כל אחד יודע את זה. אז כתוב אצל חסידים, הרב מציע את זה בהרבה אגרות, שכל יום לכוון בקטע אחד. וככה היום אדם מכוון בהודו להשם. מחר הוא מכוון לברוך שאמר. מחרתיים הוא מכוון למזמור לתודה. עוד שלושה ימים מכוון באשרי. וככה כל יום הוא מחדש דבר. הוא מכיר, הוא מבקר בעוד עיירה שהוא לא היה בה. הוא רואה עוד נוף שהוא לא הכיר. הוא מוצא עוד קטע בתפילה שהוא לא התבונן בו קודם. השנה האמיתית היא שנה שמשולבת משמש וירח. מיציבות, מקביעות, ממחויבות, מקבלת עול, ממשמעת גדולה. אבל יש בה גם ישחצ'וס, יש בה גם התרעננות, יש בה גם פתיחות לדברים שלא הכרנו, לדברים שלא היינו, והפתיחות נותנת את הטעם, נותנת את הרטיבות, את הלחלוכיות, בתוך היציבות והשגרה הקבועה. לפי היסוד הזה, אני רוצה לחזור וורט, אחד הדברים הכי יפים ששמעתי בחיים, ואת הוורט הזה ראיתי בהסך הדעת, דברים טובים, מציאה באה בהסך הדעת, בטח מציאה בתורה, איזה מציאה יותר גדולה מאשר מציאה בתורה. כתוב על רבבו, כן? כמדומני, מקווה שאני אומר נכון, שהוא מצא תוספת אחת, אתה ראו שהוא שמח, התלמידים שאלו אותו, למה הוא שמח? פניו נהרו, פניו קרנו, למה? כי הוא מצא תוספת חדשה. כשעושים דבר חדש, העיניים קורנות. אז מציאה בתורה היא המציאה, היא הדבר המשמח ביותר, היא המציאה החשובה ביותר. פעם ראיתי באמת מציאה, באופן של הסך הדעת, לא חיפשתי את זה. אגב, אורך, גיליתי דבר שהוא פנינה, יעלום אמיתי. זה לא יעלום, זה שרשרת יעלומים. התורה, יותר מ-90 פעם, אומרת את המילה חודש. שמור את חודש האביב, פרשת השבוע. החודש הזה לכם ראש חודשים. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא בחודש. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ובחודש השביעי לכם חג, וב-15 לחודש חג, בחודש השביעי באחד לחודש, וכולי וכולי. כל התורה חודש, יותר מ-90 פעם. חוץ בשני מקומות. ותצפנהו שלושה ירחים, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. שני מקומות בכל התורה יצאו. ואתה שואל מה יש בשני המקומות האלה, בפרט ששני המקומות האלה רחוקים אחד מהשני כרחוק מזרח ממערב. שני המובאות האלה, ותצפנהו שלושה ירחים, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, כמעט צריך להגיד להבדיל ביניהם. מדובר על הנקודה, על הפסגה של האנושות, מול נקודת השפל של האנושות. מויש רבינו מול אשת יפת תואר. ותצפנהו שלושה ירחים, זה אמא שמצפינה את משה רבינו לשלושה חודשים, כי משה רבינו נולד מוקדם. וכשמלאו השלושה חודשים, היא צריכה להוציא אותו מהבית. ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, זה דיברה תורה נגד יצר הרע. זה נקודת השפל החמורה ביותר שאדם יכול להגיע אליה. שעד כדי כך הוא לא שולט בעצמו. עד כדי כך הוא מכור ליצר הרע. שהקדוש ברוך הוא צריך לכופף את החוקים. במקום שהוא יתכופף מפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא צריך לכופף את החוקים בשבילו, כי אחרי זאת הוא לא ישלוט ביצרו. מדובר על נקודת השפל הנמוכה ביותר שאדם יכול להגיע אליה. אז פה ירח ימים, ואצל מויש רבינו ירח ימים, שלושה ירחים. מה הולך פה? ראיתי פעם פירוש באיזשהו קונטרס שנכתב לפני 250 שנה, נדמה לי קראו לו חכם חזקיהו פרץ, חכם טוניסאי, נדמה לי שם הקונטרס היה מאמר לחזקיהו, או מכתב לחזקיהו, משהו עם חזקיהו, והוא כותב שם נקודה נפלאה ועצומה. אם נשים לב, המילים חודש וירח נמצאים בשני הכתבים הגדולים ביותר בעולם, בכתובה ובגט. בשטר כתובה, בשטר נישואים, בשטר של בית חדש, בשטר שכולו תקווה, אנחנו מתחילים בכך וכך לחודש שאנו מונים פה היום. לעומת זאת, בהפך הגמור בגט, בשטר שיש בו כל כך הרבה כאב, וכתב לגט קריטות, שיש בו כל כך הרבה צער, כל כך הרבה כאב, מזבח מוריד עליו דמעות, אנחנו מתחילים בכך וכך לירח שאנו מונים פה היום. מה מונח פה? חודש כותבים בכתובה, בשטר נישואים, וכי ייקח היא שישה חדשה. בגט כותבים ירח, מה מונח פה? אגב, הלבוש כותב שיש לזה יסוד בדברי התורה. חכמים מצאו לזה רמז, אסמכת בתורה. על קידושין כתוב, כי ייקח היא שישה חדשה. זאת אומרת שקידושין קשורים עם חודש, עם חידוש. אז כותבים בכך וכך לחודש. לעומת זאת, בגט אנחנו כותבים ירח. כי כתוב, וממגד גרש ירחים. זאת אומרת שגירושים קשורים עם ירח. לפי זה הוא כותב דבר עצום, דבר גאוני. כשהתורה מדברת על חיים, על חיבור, היא כותבת התחדשוס. כשהתורה מדברת על חודש, יש בו ראש השעונה, יש בו סוכס, החודש הזה לכם ראש חדושים. כשמדברת על חודש שמסמל תורניות, שמסמל התקדמות, מסמל עשייה וצמיחה, היא כותבת חודש, ככה צריך להיות. זה השם הראוי. אבל כשהתורה מדברת על סוף, על גירושין, על מקום של פרידה, על מקום של צער, היא כותבת ירח. גרש ירחים. אצל מוישה רבינו, מה הרגש של האמא? ותצפנהו שלושה ירחים ואחר כך מה? היא צריכה להיפרד מהילד. היא צריכה להניח אותו בתיבת עצי גומה, ולשלוח אותו לחסדי הגלים, לחסדי הרוח. היא הרי לא הייתה יכולה לעלות בדעתה שבזה היא מצילה, היא מקימה את גואלם של ישראל. היא הרי לא הייתה יכולה לצפות שתבוא בת פרו ותגדל אותו בבית של היטלר, בבית של סטלין. כל הגזרה בין הילוד הירות השליחו הייתה בשביל להטביע את הילד הזה, והילד הזה גדל על הכיסא של פרו. כזה עלילות של האשגוחה, ועלילות מצדי גבר. את זה הרי יוחבת לא הייתה יכולה לעלות בדעתה. בהרגשה שלה היא מושיטה את הילד לחסדי הגלים, וריבן ישב לשמור עליו. אז זה לא היה ותצפנהו שלושה חודשים. זה היה ותצפנהו שלושה ירחים. ירח מסמל סוף, מסמל כליה. חס ושלום. אותו דבר רומזת לך התורה, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, שלא תחשוב יהודי יקר. נכון שהקדוש ברוך הוא יתיר לך להביא אותה הביתה, אבל אם אתה לוקח אישה רק בגלל שכמו שאמר שמשון, כי מצא חן בעיניי, כי ישרה בעיניי, אתה לא יודע עליה כלום, לא מההורים שלה, לא איזה חינוך היא קיבלה, עדיף שהיא לא תדע, כי הרי היא עובדת אלילים, הבאת אותה מארצות הגויים. רק מה, בגלל שהיא ישרה בעיניי, אתה לוקח אותה, אומרת לך התורה, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, וממגד גרש ירחים, מזה לא יצא כי ייקח איש אישה חדשה, והמשך בלסר רומרו וכו'. זה מה שהוא אומר. עכשיו בוא נכניס את הנשמה לתוך הדברים. מה בעצם מונח כאן? אומרת לך התורה, אתה יודע איפה יש חיים? איפה יש התחדשוס? אתה יודע איפה אין חיים? איפה שהחיים הם ירח. הירח סובב על צירו. עוד חודש, ועוד חודש עובר, באים הביתה, עוזבים את הבית, הולכים מהבית, מביאים פרנסה, לא מביאים פרנסה, הזמן עובר. אם הזמן עובר חס ושלום, אז ממגד גרש ירחים, חלילה. אבל אם הזמן לא רק עובר, אלא בזמן יש תוכן, וכל יום הוא יום חדש, כל יום הוא יום של ישחטשוס, כל יום הוא יום שאנחנו עושים בו משהו שעוד לא עשינו, שחושבים על הזולת, שמאירים פנים לזולת, שמתחשבים בזולת, שמכניסים מחדש חיות לתוך הקשר, התלהבות לתוך הקשר, מכניסים איזושהי התרעננות לתוך הקשר. אז כי כך יש אישה חדשה, אז בכך וכך לחוידה שאנו מונים פה היום, ואפשר לוודא שהשטר כסובה יעמוד על המדף, ולעולם לא יצטרכו להוציא אותו. אז נסכם, השילוב בין שמש וירח, מזכיר לנו שחיים אמיתיים הם לא חד-ממדיים, הם דורשים מהאדם להיות נושא הפכים, דורשים מהאדם להיות בטל לקדוש ברוך הוא, כשבטלים לקדוש ברוך הוא אפשר להיות נושא הפכים. צריכים גם משמעת חזקה, גם יציבות חזקה, אבל בתוך היציבות אסור לעמוד על מקום אחד. נסיים במה שאחד האבותים החביבים ביותר שהיו אצל הרבה, תקעו בחודש שופר. שואל הבעל שם טוב הקדוש בכתר שם טוב, מה זה תקעו בחודש שופר? קודם כל באיזה חודש? דוד המלך היה צריך להגיד כמו בתהילים. סליחה, דוד המלך היה צריך לומר בתהילים כמו בתורה, ובחודש השביעי באחד לחודש. מה זה תקעו בחודש שופר? באיזה חודש? חודש שביעי, חודש ראשון, חודש רביעי? ומתי בחודש? תקעו בחודש שופר. ולכן הוא צריך להוסיף בכסל ליום חגינו, ביום שהלבנה מכוסה בו. אז תגיד מלכתחילה ברור, לא תצטרך הוספות. תגיד, תקעו בחודש השביעי באחד לחודש, ולא תצטרך להוסיף בכסל ליום חגינו. לא, אמר הבעל שם טוב הקדוש, תקעו בחודש שופר. תכניסו התחדשות לתוך השופר. מתחילה שנה חדשה, עיקר התקיעה זה לא ההבל של הפה. עיקר התקיעה זה מה הכנסת פנימה. כמה אש יש בפנים. כמה, איזה ישחת שעושה, איזה החלטה חדשה, איזה הידור חדש אתה לוקח על עצמך, איזה מאבק חדש ביצר אתה לוקח על עצמך. אלו החיים. החיים מבוססים קודם כל על סדר, קודם כל על מחויבות, קודם כל על קביעות. אבל לתוך החיים האלו חייבים להכניס גם ביקור במקומות שעוד לא היינו. מקומות שלא היינו בתורה, מקומות שלא היינו בתפילה, מקומות שלא היינו בנפש של עצמנו, מקומות שלא היינו בנפש של הזולת, בהתחברות עם הזולת, בהתאחדות עם הזולת, במחשבה על הזולת. ביחד, השמש והירח, ההתחדשות והקביעות, מבטיחים לנו בעזרת השם הצלחה בכל מה שנעשה. שיתחילו 60 יום של שמחה, כמו שהרבי היה אומר, וב-60 יום בטלים, הכל בטל ב-60, כל ההפרעות, כל הדאגות, כל הצרות, הכל בטל ב-60. השמחה של שני הדרים האלו, תבטל את כל ההפרעות, ונזכה כבר באמת לגאולה אמיתית ושלמה, לשמחה אמיתית, שגאולת הפורים תבוא קודם, ונזכה כבר עוד לפני, ראש חודש אדר א', באמת בעזרת השם לשמחה בכל, יישר כוח.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.